ערב טוב. אנחנו היום בשיעור נלמד על הנושא השלישי בדרכים להכרה העצמית שלנו. השיעור שלנו היום למעשה ידבר על הדיבור. מאז שאנחנו ילדים קטנים, מאז שאנחנו גדלנו וחיינו בתוך האווירה הקיימת היום, אנחנו התרגלנו שדרך הלימוד שלנו צריך להיעשות בצורה שקטה. אנחנו כולנו מכירים את הקולות הנשמעים בכל כיתה וכיתה. כאשר אחד התלמידים מדבר, אז המורה, המורה, מיד משמיעים את הקול הידוע, השקט, ש, ש. זה כלל יסוד היום בצורת הלמידה. אם חז ושלום אנחנו נהיה בספרייה של האוניברסיטה ונפיל ספר על הרצפה, זה כולם יקפצו מהמקום כאילו נפלה שם פצצה. אבל לעומת זאת, אם אנחנו באמת ניכנס ונרצה לראות את צורת הלימוד המוכרת ליהדות מימים ימימה, פשוט נשים את צעדנו לבית המדרש. בתי המדרש בישיבות יפתיעו אותנו מקולות הרעש, הים הגואש והסוער שיקדם אותנו. סביר להניח שכל אחד בדעתו שלא מכיר את החיים הללו מעלה מחשבה איך אפשר ללמוד ברעש הזה. נכון, השאלה היא במקומה עומדת, אלא הכל עניין של הרגל. ברור שאדם כפרי שמעולם לא היה בעיר ויגיע לעיר, יהיה לו קשה מאוד להירדם בגלל הרעש. אבל בדיוק הפוך יהיה אדם עירוני שבחייו לא היה בכפר, שיבוא להתארח במקום שקט, יתקשה להירדם מהשקט. כלומר, למעשה, כשאנחנו מדברים על מה שהמשנה באבות אומרת, שיש מושג שנקרא עריכת שפתיים, המשמעות היא לעשות סדר בעזרת השפתיים. כלומר, על מנת להגיע להבנה מסודרת וברורה, על מנת להגיע לעומק החוכמה, אנחנו צריכים להשתמש בשפתיים. כלומר, למעשה, הכוונה היא, אנחנו צריכים להשמיע את הדברים שעוברים במחשבותינו בקול. לא פעם פגשנו אנשים שהולכים ברחוב ומדברים עם עצמם. השאלה מה קורה איתנו? האם גם אנחנו עושים את זה לפעמים? אם כן, אז מתי? למה? ודאי אנחנו לא מתכוונים למציאות שבו אמא אומרת לבן להוריד השפעה והוא מדבר מה שמכונה מתחת השפם. אבל אולי כן. בכל אופן, כדאי לדעת שהאופן של הביטוי בכל, כשהוא בא להביע את המחשבות, למעשה אנחנו מתעסקים בתקשורת חזקה עוצמתית לאין ערוך. כל אדם ואדם יש לו איזה מין מנטרה, אמירה קבועה בחיים. מנטרה יכולה להיות בכל נושא בעניין, יכולה להיות מוזיקה אהובה, שיר מסוים, שממנה הוא נהנה באופן אישי בחיים. ומי שלומד בדרך היהדות, אנחנו יודעים שיש מוזיקה, מוזיקה אישית מיוחדת בעולם הישיבות לגמרא. יש עדות שיש להם ניגונים מסוימים לתורה ולנביאים, בלימוד. ובגמרא, במשנה, כל נושא ונושא הוא בפני עצמו, אבל המנגינה הזו אמורה להוביל אותם עמוק יותר לתוך הלימוד. לאחר זמן שאדם מתחיל ללמוד בבית המדרש עם הניגון והמנגינה, המנגינה והאדם עם הלימוד מתחברים אחד לשני. הם הופכים להיות נחל זורם, הופכים להיות אחד. הצלילים למעשה הם אלו שמניעים ומתדלקים את מנוע הלמידה. כך אומר גם הרמב״ם, שאדם שלומד ללא ניגון ישכח את מה שהוא למד. אפשר לנסות את זה בעצמנו. כל אדם יכול להתחיל לזמזם איזה ניגון, מנגינה, ותראו איך הניגון משפיע על איכות הלימוד. אנחנו ודאי ראינו את עצמנו עשרות פעמים מנסים ללמוד למבחן. אנחנו קוראים בשקט, בעיניים זזות, אבל הראש, איפה הראש? בחוץ, יש ציפורים, יש מזורחת, ואתה תקוע בחדר עם הספרים. התפיסה היהודית מציעה לכל אחד ואחד מאיתנו לנסות את הדרך הבאה. תתחיל לקרוא את החומר לאט ובקול, ולא לוותר. ואנחנו נופתע לגלות איך שבזמן קצר אנחנו מצליחים להיכנס לתוך החומר, להתרכז, ולא משנה מה אתה קורא. אפילו מדובר בסתם עיתון. לקרוא לאט ובקול, ופתאום תמצא את עצמך ברמה שונה לגמרי של הבנה וריכוז. בפעמים הראשונות אולי אפילו זה ייראה קצת מגוחך, מטופש, אבל עם התמדה, בתוך זמן קצר, אתה כבר תהיה בעניינים, ותתחיל ליהנות מהתוצאות. אם זה כך, והיות ואנחנו מודעים וברור לנו שהיהדות יש לה עומק רוחני שאין לו שיעור, אז בואו רגע נעצור ולחשוב, בקול, למה אני חי? ננסה גם לענות לעצמנו בקול, אני חי בשביל. אם אנחנו נעשה את זה, אנחנו נרגיש בהבדל. כי ביטוי עקרונות יסודיים בקול עוזר לנו להמחיש לעצמנו עד כמה אנחנו באמת חיים על פי העקרונות שאנחנו חיים עליהם. הם לא רק עקרונות מחשבתיים, ועד כמה הם באים לידי ביטוי בחיי היום-יום. ברור שכל אחד רוצה להיות מאושר, מצליחן, להגיע, לשאוף לשלמות, להגיע אליה. כולם רוצים למצות את האני שלהם. וברור שאנחנו לא רוצים להפסיד חלקים נכבדים מהפוטנציאל הזה. פשוט חבל לנו עליהם. אנחנו רוצים להיות נחמדים, מציאותיים, יעילים, רציניים, מעשיים. אנחנו רוצים כל דבר טוב שיש בעולם בשביל עצמנו, בשביל האהובים שלנו. יש כאלה גם שחושבים על כל האנושות. כלומר, מזה אנחנו מבינים שהדיבור למעשה ממחיש את המאזן בין הגוף לנפש של האדם המדבר, במצבו הנוכחי. אם זה האמת גם לגביך, לגבינו, אז תגיד בכל רם, אני רוצה להצליח. תחזור על זה הרבה פעמים ברציפות. אפילו תוכל להקליט את הדברים. תקשיב לעצמך איך אתה נשמע. אתה נשמע משכנע כשאתה אומר את הדברים בכל. והקשבה לעצמך, אתה תוכל לגלות אם אתה באמת מתכוון למה שאתה חושב ואומר. היהדות מתייחסת למילים כמו לכדור, כדורי רובה. אנחנו שולחים מילים לעבר מטרה, ואנחנו יודעים שהלכות לשון הרע מדברים על כך רבות. מילה אחת של לשון הרע על אדם יכול להיות בחצי השני של העולם ופגעת בו. אם פספסת, סימן שלא כיוונת היטב. בעזרת המילים אתה יכול לבדוק מה באמת חושב האדם. למעשה הדיבור, כמו שאמרנו, הוא זה שממחיש את האיזון בין הגוף לנפש. אם למשל אדם נתקל במושג חשוב, ואתה מרגיש שהמשמעות שלו לא ברורה, אתה לא מבין, או שהוא קשה להבנה, תסביר את המושג בקול, תאר אותו לעצמך, עד שתצליח להבהיר את המושג כמו שאתה רצית, או לפחות לגלות מה לא מובן לך. כי בעזרת הדיבור אנחנו למעשה מגלים את הסדקים שיש במחשבות שלנו. כולנו מכירים את המקרים הלא בודדים שאדם בכיתה, בשיעור, שנשאלת שאלה והוא מרים את ידו ורוצה לענות, והוא בטוח ומשוכנע שתשובתו היא תשובה מלאה, ותוך כדי הדיבור הוא נסוג, הוא מגלה את הסדקים. המעבר, העברה של המחשבות אל מילים, נותנות לנו את יכולת הבדיקה, עד כמה המחשבה שלנו מדויקת, ברורה ותכליתית. כלומר, אנחנו צריכים להעביר את המחשבות למילים, ואז לשאול את השאלות, מה אתה לומד למעשה? מה ידוע לך לגבי החיים? אל תיתן להם לשכב ככה בירקתי המוח כל החיים, כי לכל דבר של חוכמה יש גם צד מעשי. לכן, אם פעם הבאה אתה שומע דברי חוכמה, תהפוך אותם להחלטה. אין שום עניין והיגיון להשאיר אותם עמוקים בתוך המחשבות באופן מופשט וחסר מימוש. כלומר, היהדות מחלקת את העולם לדבר שהוא בכוח ודבר שהוא בפועל. לכן יש ארבעה מחלקות שהיהדות מדברת עליה כעל דומם צומח חי ומדבר, כאשר המין האנושי, האפיון שלו, המעלה שלו, זה יכולת הדיבור. כמו שאומר אונקלוס בתרגומו על התורה, ויפח באפיו נשמת חיים בספר בראשית, לרוח ממללה, כלומר היכולת לדבר. כי השפה היא זאת שנותנת לנו את האפשרות לתרגם מחשבות רוחניות למונחים גשמיים מעשיים. אדם יכול למשל להשתמש בקול רם להציג בעיה שמטרידה אותו, או קושייה שהוא מנסה לפתור אותה. תקשיב למה שאתה אומר, שואל, ואז תיאלץ להתמודד עם תפיסה מעורפלת של דברים או עם חשיבה מעוותת. העברת המחשבה לדיבור למעשה זה הוצאה מהכוח אל הפועל. כשאנחנו אומרים משהו בקול רם, אנחנו למעשה כמו פסל. אנחנו למעשה חוקקים אותו בסלע, בחומר הגלם. היהדות שמגלה לנו שנשמת האדם שואפת תמיד להתקדם ולהתעלות ולעלות אל מקורה הראשון, הגוף החומרי מתנגד לה. ועל מנת לגשר על הפער הזה בין הנשמה לגוף, אנחנו צריכים לומר בכל את מה שנובע מתוך הנשמה, באופן המשכנע ביותר. כך נצליח להטמיע, להחדיר, להעמיק את הרעיונות הרוחניים לגוף הגשמי שלנו. כי באופן טבעי, אנחנו מרגישים מחויבות גדולה יותר ללכת בדרך שדיברנו עליה, משהו בדרך שאנחנו רק חשבנו עליה. כי הדיבור מהווה את הגשר, החיבור בין המחשבה לבין הגוף. אחד הדברים שאנחנו רואים, המחשה של הדברים, של עריכת השפתיים, הקול והדיבור, נעשה בבית הכנסת. כשאנחנו מפללים תפילת הלחש, תפילת 18, השפתיים של המפללים נעות. איך כתוב אצל חנה? רק שפתיה נעות, וקולה לא ישמע. אף על פי שהקולות כמעט ואינם נשמעים. וביום הכיפורים, הוידוי נאמר בקול רם מספיק כדי שאדם יוכל לשמוע לעצמו. לכן אנחנו מדברים על מה שנקרא דיאלוג פנימי, דיאלוג אישי, לא סטריאו אלא מונו. אנחנו נגיד שהגענו להחלטה מסוימת, אבל עדיין יש בתוכנו התנגדות. ניכנס לתוך העניין ונהפוך להיות שחקנים על הבמה. מצד אחד יש את המחשבות, מצד שני אנחנו נהיה הקול של המתנגד. לדוגמה, אני מתכוון לעבוד על מסכת מסוימת, אני מתכוון לעבוד על פרויקט מסוים, אבל לא עכשיו, מאוחר יותר. עכשיו ייכנס לתמונה השחקן שהוא המתנגד ויגיד, אני לא מאמין לך, נסה לשכנע אותי, הרי בפעם האחרונה שאמרת את זה מאוחר יותר, אחר כך הרי לא הגעת. טוב, לא תראה, זה היה בגלל שאני הייתי עייף מדי. נו, תפסיק עם התירוצים, תתחיל לעבוד על העניין שבחרת בו. או שתמצא את עצמך מפתח על הכל. כלומר, צריך להיות נודניק. להשתמש במילים בצורה היעילה ביותר כדי להזיז את עצמנו לכיוון הנכון. אדם הלך לישון, קם בבוקר, מתקשה לקום מהמיטה. אבל אז תן למתנגד, לשחקן הפנימי הזה, לקפוץ ולדבר בקול ולהגיד, נו כבר, אל תהיה עצלן, תוריד את הרגליים מהמיטה, זה הרי לא יכאב לך. כשאדם נמצא במצב רוח ירוד, שלא יחכה, אלא תוציא את עצמך מהדיכאון, בזה שתשאל, תגיד מה קרה, אז בסדר, אז הכאיבו לי, פגעו בי, אבל בשביל זה גם אני אחיב לעצמי. הרי ברגע שכבר סבלתי, כאבתי, למה לי להוסיף? כלומר, אדם צריך להשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותו על מנת לשנות מצבים שליליים לתופעות חיוביות ועל מנת לדחוף את עצמו קדים. לדוגמה, קמת בבוקר, חזרת מתפילה, אכלת ארוחת בוקר, תגיד לעצמך בכל מה אתה עכשיו מתכוון לעשות. אני הולך לסדר את החדר שלי, אני הולך לחבר, אני הולך ללמוד, אני הולך תחנת האוטובוס. לפני שאתה הולך, תביא לעצמך גם לשם מה אני הולך, מה המטרה, מה היעד, בכל, כדי שתבחן עד כמה אתה משכנע ועד כמה אתה אמיתי. אותה צורה אנחנו יכולים לפעול לפני שאנחנו הולכים לסביבה מלחיצה. סביבה שיש בה עקרונות, מצבים, שונים מדברים שחשובים לך. תעצור. תשנן לעצמך כמה וכמה פעמים את העקרונות הבסיסיים שלך. כי זה ייתן לך כוח ויציבות לעמוד באותם מצבי לחץ. אמנם צריך לשים לב שכמו בכל דבר, גם בדיבור אפשר להשתמש בדרך לא נכונה. אנחנו יודעים שישנם מספיק אנשים שמוגדרים רפואית כאנשים שהם אינם נורמליים. שהם סביב ברחוב, מדברים על עצמם. אנחנו לא רוצים להיות כאלה. לכן מה שאנחנו מתכוונים זה שלא נדבר עם עצמנו בפרסיה, אלא סגור את הדלת של החדר, תמצא לך פינה שקטה, ונהל עם עצמך דין ודברים בכל דיון אמיתי, פורה, מרחיב דעת. כמו שאמרנו, המילים הם כמו כדורי רובה. כאשר אנחנו משתמשים בירי, צריך להיזהר. אסור לאדם לכנות את עצמו בכינויים משפילים. אדם לא יגיד לעצמו, אני גרוע, אני אפס, אני טיפש, אני בטח לא אבין, אני כישלון, אני לא יכול להשתנות. משום שהכוח של הדיבור הוא כוח עצום, כמו שאמרנו. ואדם, אם הוא ימשיך לדבר כך בסופו של דבר, הוא עלול גם לאבד את הביטחון העצמי שלו, ולהרגיש שהוא באמת אפס אחד גדול. הרעיון הוא לא לשגע את עצמנו, או לגרום לאחרים לחשוב שירדנו מהפסים. אלא המטרה היא להבהיר ככל האפשר את ההיגיון האישי שלך. לקחת כל פיסה מחלקי הגוף והנפש ולתפור אותם יחד. לכן, אנחנו צריכים לעשות לעצמנו למעשה שיחות מוטיבציה. שיחות עידוד יומיות, שנסביר לעצמנו עד כמה אנחנו כן יכולים להצליח באותו יום. איזה יום מצוין, מלא באפשרויות חדשות, החיים נפלאים, אני חי. אני בטוח שאני היום מאושר, אני אצליח לעשות את הדברים הנכונים. השיחות הללו בבוקר, אם הן נעשות באופן אמיתי, בכל משכנע, אתה מרגיש אחרת. אתה יכול לכבוש את פסגת העולם. אם לאדם יש גם מספיק כסף, שהוא יכול להשתמש בכסף לטובת העניין, אדם יכול להגיע למצב שאם הוא לא מסוגל לשוחח עם עצמו, שיקח מישהו שעשה את זה עבורו. כי הרעיון של שיחת המוטיבציה, העידוד הפנימי שלך בכל, הוא דבר שהוא בחינת מהות, כוח ואנרגיה בלתי נדלים לכל אחד ואחד. היום עבר ונגמר, וזה לא משנה אם היה יום מעולה או יום הפוך מזה, יום מתסכל. לפני שאדם הולך לישון, יגיד, טוב, אז היום היה יום לא כל כך מוצלח, אבל מחר אני קופץ מהמיטה, ואני מתחיל מחדש, מחר אני לא אעשה כך ומחר אני אעשה כך. אבל צריך לזכור, ברגע שאמרת, קיבלת, שכנעת את עצמך, תעשה זאת. אנחנו בטח היינו יותר מפעם אחת, אנחנו שרגילים לעולם הישיבה, היינו בחור שיושב ולומד, הוא מדבר על עצמו. וזה לא בגלל שהוא ירד מהפסים, איבד את משמעותו. הוא פשוט משתמש בכלי הנכון לפתרון סוגיה שהוא נתקל בה בלימוד שלו. כאשר אנחנו נתקלים בבעיה, מחשבה היא רק הצעד הראשון לעבר הפתרון. בעיה שנשארת חבויה בתוך המחשבה, תישאר ללא פתרון בדרך כלל. ההזנה לבעיה עם האוזניים, שהשמיעה, האוזן, זה אמיתות, זה עניין של שמע, לשמוע כמו שאמרנו בשיעור הקודם, שמיעה, אחר כך יש את המם, שזה מהות, ועשייה. אם נחזור ונבחן, בכל רם עדיף, אבל לפחות המינימום על נייר, את הבעיה שעומדת לפנינו, נוכל לגלות מהם נקודות הקושי. הגדרת הקושי זה צעד גדול לקראת הפתרון. הצגת הקושי בכל רם תדחוף אותנו להגיע להחלטה, ולצורך זה נוכל לשחק שתי דמויות בבת אחד. מורה, תלמיד, אפשר לכתוב רשימה של נימוקים בעד ונימוקים נגד. אפשר לתת נקודות לכל נימוק. לחשב את הסכום של הנקודות, מה בעד ומה נגד. זה כל כך פשוט. אפשר להגיע להחלטות. אבל כשהגענו להחלטות, צריכים לראות האם נראה לנו שהביצוע ברור מאליו. הרי בוודאי שלא. אנחנו מכירים עשרות החלטות שקיבלנו בצורה רצינית ולא הצלחנו לעשות אותן. נניח, שהגענו להחלטה, מחר אני עושה א', ב', ג', ד' וכו'. ככלל שאני באמת מתכוון להוציא מהחיים את מה שאני רוצה. אבל איך נוכל להיות בטוחים שזו החלטות האלה יגיעו לשלב המעשי? תאמר אותם בקול ברור, מותאם ועם כל הכוונה, מחר אני אעשה א', ב', ג' וד'. למה? כי אני רוצה להוציא את הטוב ביותר מחיי. תנסה לשכנע את עצמך שאתה באמת מתכוון למה שאתה אומר, הרי אתה בא לבית. ואם תדרוש את הדברים, הם אכן יתבצעו. יש לך כוח רצון, אתה יודע שאתה יכול להיות עקשן לא קטן כשאתה רוצה. לפעמים אי אפשר להזיז אותך מילימטר מה שהחלטת. כולם יודעים שאין סיכוי אם החלטת. אז החלטת. צא לדרך. תרים את המשימה. נתח בכל את כל מה שעובר עליך. מה המשמעות של מה שקרה לי? מה אני מתכוון לעשות בקשר לכך? אולי אני לא מתכוון לעשות כלום? למה? לא להתחמק, תתמודד. תזכר בדברים מגוונים. חתונה, לוויה לא עלינו. קבלת תעודת בגרות, מסע כונתה, סיום מסלול. ותשאל, מה למדתי מזה? תשתדל להבין כל דבר בחיים שאתה עושה, ולפני שאתה עושה, גם לאחר מעשה. לא להעלים את הזיכרונות של העבר. כך אפשר ללמוד מכל אירוע ואירוע. שליטה, הנחיה, הכוונה, עשייה. באותה תפיסה, צריכים גם לבטא בכל רעם את הכרת הטוב. הכרת הטוב שלנו. יש לנו הרבה מאוד על מה להגיד תודה. תודה לקדוש ברוך הוא שנתן לי שכל להבין על אוכל לאכול, בגד ללבוש, הזדמנות נפלאה של חיים. היהדות מדגישה מאוד את נושא ההתבוננות. במה שיש, על ידי כך שאנחנו מודים, על ידי אמירת ברכות, שאנחנו מברכים על כל דבר שאנחנו אוכלים, איזה ברכות לפני וברכות של אחרי. זו הודעה. אנחנו מודים על תפקוד הגוף, על הפירות, על האילנות, על כל דבר ודבר בעולם. ויכול להיות שאתה יכול לשאול את עצמו מה יוצא לי מכל הדיבורים האלה. רבותיי, מה שיוצא זה הכרה עצמית. כאשר אדם יודע מה הוא רוצה, הוא יכול סוף סוף לצאת אל היעד. רק אם אדם יודע מה המחסום שמעכב אותו, הוא יכול לעקוף אותו. רק אם אדם יודע ממה הוא נהנה, הוא יכול ליהנות ממנו. אם אדם לא מכיר את עצמו, הוא מבולבל ונבוך. במצב כזה לעולם הוא לא יוכל להגיע לשליטה על כוחות שנמצאים בתוכו, ויש לו הרבה כאלה. חבל. מי שמתקשה לדבר אל עצמו, שיכתוב, לנהל יומן חיים. אבל צריך לעשות את זה. הכתיבה היא סוג של דיבור. לכן, אדם צריך להגיד לעצמו גם דברים קצרים וברורים, או מה שאנחנו מכנים, יותר כסיסמאות, אבל מלאות תוכן. אדם צריך להגיד, להכין לעצמו מאגר של סיסמאות. זאת האמת. לך תצטיין, תתחיל להיות חכם. הסיסמאות, בגלל שהן קצרות, הן יעילות לבטא תמצית. סיסמאות יכולות לעזור לנו להישאר במוקדים ולדעת ולזכור את המטרות והמניעים שלנו. כשאנחנו מתחילים לעשות משהו, נעצור ונשאל מה אני מתכוון להשיג. אחר כך לנסות להפוך את התשובה לסיסמה ותקע אותה בראש. דוגמה לסיסמאות שאנחנו מכירים, מצווה גדולה להיות בשמחה. למה? כי השמחה מרחיבה דעתו של אדם. כל העולם כולו גשר צר מאוד, כן, ואפשר ליפול ממנו. אבל לא להתייאש אף פעם, תמיד אפשר לחזור אליו. החיצוניות משפיעה על הפנימיות. איך היא משפיעה? כי האדם נמשך אחר חבריו בדעותיהם, במעשיהם. האם זה טוב? כלומר, יש מספיק סיסמאות בחיינו שאנחנו יכולים דרכם להתמודד. כאשר אנחנו מערבים בחושים שונים בעניין מסוים, נוצרת חוויה רב חושית, חוויה עמוקה מאוד. ככל שיותר חושים משתתפים בתהליך כלשהו, ככל ששותפים ביותר איברים, כך יותר הרושם שנעשה הוא גדול יותר והוא נשאר לאורך זמן. לכן, אדם צריך להכיל את המחשבות שלו בדרך הקול והדיבור על כל האיברים שלו. אדם מוחא כפיים, אדם מניע את רגליו, מתנדנד, נע קדימה ואחורה. לכן, הדיבור בקול עוזר להבהיר רעיונות, מחשבות. האמירה היא אובייקטיבית כי היא ממך. ככל שיותר איברים וחושים משתתפים, כך הרושם נשאר. צריך לחיות לזכור שמה שאתה אומר זה באמת אתה. כל אחד זקוק למי שיקשיב לו, ולמשוב, אם תעשה את זה עם עצמך. ודאי שחשוב לעשות את זה עם חברים. אבל לא קל, לא תמיד יש. דאגה בלב איש ששיחנה, אבל אם אין אדם שאתה סומך עליו, דבר עם עצמך. אף פעם אדם לא יגיד, אני לא יכול, משום שאז באמת הוא לא יכול. השפה, למעשה, כמו שאמרנו, לסיכום, היא המפגש של הגוף והנשמה. הדיבור בכל שומר עלינו מלהירדם בשמירה ולחלום כל מיני חלומות לא מציאותיים. ובמילים אחרות נסכם, המילים, אם אני מדבר, המשמעות שאני חי. ערב טוב וכל טוב.